הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הלא מודע והמידות של האדם בתורתו של הרב דסלר, בעל המכתב מאליהו. ונתחיל עם רעיון כללי ומשם ניגש אל הנושא הפרטי שבו נרצה לעסוק. הסבא מקלם אומר, כשאדם לומד נושא מסוים הוא צריך לשאול את עצמו שאלה. לפני הלימוד, מה חשבתי? אחרי הלימוד, איך אני חושב אחרת? איך השתנתה מערכת החשיבה שלי, הגישה שלי, אל הנושא בעקבות הלימוד שלמדתי? ולמה? כי אדם לומד מתוך הבלטת הניגודים. זה מה שהמשנה בפרקי אבות אומרת, שאדם שלומד צריך שתהיה לו שמיעת האוזן. זה אחד מקנייני התורה, בפרק ו' של פרקי אבות. כלומר, שאדם יחפש ללמוד, לא לשמוע מה שהוא כבר יודע, לחפש מה חדש. יש והאדם הולך לשיעור ולא מחפש ללמוד, אלא מחפש לשמוע מה שהוא כבר יודע, ואז כל השיעור מענן בראש, ואחר כך הוא אומר, כן, שום דבר לא יתחדש. לפעמים הוא באמת הלך למקום לא נכון, שום דבר לא יתחדש. אבל לפעמים זה משהו בנפש שלו שלא מאפשר לו לשמוע דברים חדשים. אין לו את שמיעת האוזן. כי האדם בלא מודע מסנן מידע שסותר את מה שהוא לא יודע. האדם הזה מחפש רק מה שהוא יודע. הוא לא מחפש ללמוד, הוא מחפש אישור למה שהוא כבר יודע. ואז הוא אומר, כן, את זה ידעתי, כן, את זה תמיד חשבתי כך. לכן אומר הסבא מקלם, לימוד טוב זה כשאדם עושה השוואה. מה היה לפני שלמדתי? ומה התחדש לי כעת אחרי שלמדתי? איך חשבתי לפני שלמדתי? ואיך אני חושב כיום אחרי שלמדתי על מה שהתחדש לי? כי האדם מתפעל, מתרגש מניגודים. השוואות והבדלים מושכים את תשומת הלב של האדם. כדי שהאדם ירגיש שהוא לומד, הוא צריך להרגיש ישנו ניגוד. ניגוד והשוואה בין מה שידוע למה שהתחדש. לגבי יוסף, כתוב בתורה, כשהוא היה בבית האסורים, הריצו אותו מהבור. וכתב רבינו עובדיה ספונו, תשועת השם נעשית ברגע. כמו עם ישראל גורשו עם מצרים, התשועה הצלה הייתה כשהגיע הרגע, מיד הם נגאלו. זה נעשה ברגע. כך לעתיד לבוא, פתאום יבוא האדון אל היכלו. ישועת השם בפתאומיות. פתאומיות היא הנגדיות. זה מפתיע. האדם מתרגל לסגנון חיים מאוד מסוים. כעת זה משתנה, מן הקצה לקצה. הוא לא האמין שזה יכול להשתנות. כך גם איסורים, כמו שנהפכה סדום ברגע. האיסורים לפעמים מגיעים בבת אחת, כי זה יכול לעזור לאדם להרגיש זעזוע. משהו צריך לשנות במיידי למען שיפור המצב. גם משיח יגיע בהסך הדעת. האנשים שקועים בשגרת חיים, טובה או רעה, ופתאום משיח מגיע. כי כך האדם מתרגש ומעריך את השינוי שנעשה. הגאון מבילנה אומר שלעתיד לבוא תהיה התעלות בלתי פוסקת בעולם הזה. כשיש לאדם תענוג, ברגעים הראשונים ישנו תענוג, ועם הזמן כוח ההרגל משכיח את עוצמת התענוג. לעתיד לבוא, הענה והעונג יהיו כל פעם יותר ויותר. היות שלקדוש ברוך הוא אין סוף, כך האדם יעמיק כל פעם מחדש בתענוג של גילוי הכרת השם האינסופי. כל פעם האדם יעיין יותר ויותר בהכרת השם, בתורת השם, יותר ויותר יראה את העומק האינסופי שבתורה הקדושה ובהכרת השם. כל פעם עוד עומק, עוד עומק, מה שירום לאדם תענוג בלי סוף, כי תענוג הוא התחדשות הניגוד בין העבר להווה החדש. ומהמקום הזה, עם הרקע הזה, נלך אל נושא שנקרא עדינות הנפש, וניקח נושא שנראה ישן, וננסה להעמיק בו ולראות בו צד חדש. עצות בתורה שנראות פשוטות, ונראה שהן עמוקות מאוד. נראה שאולי עד היום חשבנו שהתורה מדברת בעצות מסוימות שהן נעימות, טובות. ננסה לחדש ולומר שיש כאן משהו עמוק הרבה יותר. וננסה להתפעל מהניגודיות בין מה שחשבנו עד היום לבין מה שנחשוב מכאן ואילך על הדברים הבאים בעזרת השם. אומר בעל המכתב מאליהו, הרב דסלר, הגמרא מסכת שבת, בדף צדיק אומרת, אסור לאכול חגב טהור חי איכשהו. ולמה? בהמה, לפני שאוכלים אותה, צריך לשחוט אותה. אבל לגבי חגבים טהורים, עקרונית, לא צריך לשחוט אותם. מעיקר הדין יכולנו לאכול חגב טהור איכשהו. אבל הבעיה היא שזה נראה מאוס לאכול חגב חי. לכן האדם עובר על איסור של בל תשקצו את נפשותיכם. כך מופיע ביורה דעה סימן י' ג' סעיף א' ברמה. משום בל תשקצו אסור לאכול חגב טהור חי איכשהו. יורה דעה הלכות שחיטה. כלומר שמעיקר הדין אפשר לאכול חגב חי טהור איכשהו. עוד מצינו בגמרא. במסכת מכות בדף ט' זין, הוא מופיע גם בהלכה, שולחן ארוך יורה דעה. סימן קוף ט' זין סעיף אב, בהלכות מאכלי עובדי כוכבים. אסור לאכול מאכלים ומשקים שנפשו של אדם קצה מהם. אסור לאכול בכלים מלוכלכים ודוחים מאוד. אסור לשתות מכלי זכוכית שמשתמשים בהם להקזת דם. אסור לאכול בידיים מזוהמות. למה? למה כל זה אסור? כי האדם נדרש להימנע מלשקץ את נפשו. אסור לאדם לשקץ את נפשו, בל תשקצו. אנשים יכולים להסביר בצורה פשוטה שהתורה הקדושה, התורה שבכתב ותורה שבעל פה, התורה רוצה שהאדם יהיה נקי. זה יפה, זה היגייני, כל כך יפה לשמור על נקיות. נכון, אמנם כן, אבל האם זו חזות הכל? בואו ונעמיק, בדברי הרב דסלר, רעיון הדר, עמוק הרבה יותר מאשר נקיות גרידה. גם נקיות היא ודאי דבר וערך נהדר לכשעצמו, אבל לא רק הערך הזה, אלא יש כאן משהו נוסף. אומר הרב דסלר, ישנה אמירה סמויה, ישנו רעיון שהאדם לא מודע אליו, שהוא יכול לאהוב את הלכלוך. למה שאדם יאהב לכלוך? מה הכוונה בדבר? אדם שמאמין בעצמו, ביכולות שלו, אדם שמאמין בעשייה שלו, בדרך כלל, איך הוא נראה? אם ננסה לאפיין את המימד החיצוני שלו, את הנראות שלו, בדרך כלל הוא מטופח, הוא נקי, הוא לא מלוכלך, הוא כן מאורגן, הוא לא מבולגן, לרוב הוא נראה מטופח ונקי. והפוך, אדם מיואש מדוכא, הוא בדרך כלל לא מטופח, לא מסודר. דרך כלל, אדם במצב רוח מדוכדך לא מטפח את עצמו, הוא יהיה מלוכלך, לא מאורגן, לא נקי, הוא לא שומר על ההיגיינה שלו, אותו אדם שהוא במצב רוח מדוכדך. לאדם בקלות רבה מדי יכולה להיות נטייה לייאוש, לתסכול, בקלות רבה מדי. האדם שוכח את מה שאמרו חזל, איזו עשיר השמח בחלקו. אבל האדם בקלות פונה אל השוואות, למה אין לי עבודה כמו פלוני? למה אין לי ילדים כמו אלמוני? למה אין לי פרוטקציות כמו ההוא? למה אין לי שכל כמו שיש להם? ועוד, עוד כל מיני השוואות, מה שמוציא את האדם מהעולם. בקלות יכול האדם לאבד את עצמו, לשכוח מהדברים החשובים שיש לו בחיים, ולהיכנס אל מצב רוח מדוכדך, כשהוא מתמקד בהשוואות לאחרים, ולא כעצת חזל, באיזו עשיר השמח בחלקו. ואז האדם במצב רוח מדוכדך מרגיש רע עם עצמו, או כשהוא מרגיש רע עם עצמו, הוא נכנס למצב רוח של חוסר אונים. אני בכל אופן לא שווה, אני לא יעיל, הוא מתייאש מהעשייה, הוא נמנע מיוזמה. ולכן, אומר הרב דסלר, נקודה שמפתיעה בשלב הראשון, אבל נהדרת וגאונית ואמיתית בשלב השני של ההבנה שלה. האדם מפיק רווח מהמיוס, מהלכלוך. האדם מפיק תועלת, ויכול בקלות רבה מדי להתמכר ללכלוך, לחוסר סדר. למה? התנהגות לא מטופחת, התנהגות לא נקייה, התנהגות שנאמר עליה לא תשקצו את נפשותיכם. זו התנהגות שאומנם נשמע דוחה, אבל זה לא מדויק, כי האדם יכול להתחבר לכך. כי תשקצו את נפשותיכם, אמנם זה דוחה, אבל זה בקלות מעניק לאדם הרגשה של ויתור על החיים, ויתור על מאמץ, ויתור על השקעה. האדם, כמו היינו אומרים, אומר לעצמו, אני בכל אופן לא שווה. היצר הרע מבין שמיאוס זה דוחה, אבל הוא אומר לאדם, אתה בכל אופן לא שווה, אתה בכל אופן לא יעיל. תזלזל בעצמך, תעשה דברים מאוסים. זה מייצר אצל האדם זהות חדשה, זהות של אדם שבכל אופן הוא דוחה. אז הוא פטור להיות אדם יוזם, אדם יצירתי, אדם נחמד, אדם אחראי, אדם אמיץ. הוא פשוט מוותר לעצמו, כי הוא בכל אופן מאוס. הוא מפסיד את התכונות הטובות, אבל הוא מרוויח את חוסר האחריות. ולכן בהיבט מסוים, אומר הרב דסלר, האדם נוח לו לוותר לעצמו, ואפילו לעשות דברים שהם דוחים, מעורר גועל. כי האדם בקלות רבה יכול להתמכר לעשות דברים מאוסים, כי זה מסר סמוי שמעביר למוח שלו שהוא משוחרר. הוא פטור מלהשקיע בחיים ולהתאמץ, הוא הרי בכל אופן אדם מאוס. ולכן, התורה בספר דברים פרק חב ג' אומרת שכשיוצאים למלחמה, ישנה מצווה לשמור על הנקיות. כי שם בקלות רבה מדי יכול האדם לומר לעצמו, מה שווים החיים של האדם? בכל אופן אנשים מתים. ואז האדם, כחלק מהגישה, כחלק מהתהליך שהוא עובר של זלזול בעצם החיים, הוא לא שומר על הנקיות שלו, מזלזל בנקיות, מה שגם מחזק את הזלזול של האדם בעצמו. חלילה, של חוסר אמון שלו, שלו בעצמו, ביכולות שלו, מה שמוביל את האדם לגישה של חוסר אונים. מסוכן לאדם, בטח בזמן מלחמה. לכן אומר הרב דסלר, התורה אומרת בזמן מלחמה, תשמור על נקיות, על מימד הנקיות, כי הנקיות זה אומנם סממן חיצוני, אבל זה חודר עמוק אל ההרגשה שאתה שווה. כך מסביר גם הרב הירש, למה התורה אומרת שכשאדם יוצא למלחמה שישמור על הנקיות שלו, והיה מחנך הקדוש, כי בקלות רבה מדי יכול האדם בזמן הזה לזלזל בעצמו, לזלזל בחיים שלו. לכן הסממן החיצוני של נקיות הוא מהווה מעין אמירה סמויה שאומרת החיים שווים, מה שמעורר את התקווה והמרץ לעשייה נכונה, בעיקר במלחמה, כשזה נדרש כל כך, נצרח כל כך. כך גם בדיבור של האדם, שאדם מתרחק מביטויים שליליים, לא בניבול פה, חלילה או לשון הרע, אלא בעדינות הביטוי, במה שהוא מותר לומר. כמו שאומרת הגמרא בתחילת מסכת פסחים, שהכתוב יקם 16 אותיות ולא הוציא דבר מגונה. לגבי התיבה של נוח לא כתוב שם הבהמה התאורה והבהמה התמאה, אלא בהמה התאורה וזו שאיננה תאורה. והגמרא מספרת על אדם שהיה מדבר במילים יפות, היה נמנע מלהזכיר את המילה תומעה שלא לצורך. אמר רבן יוחנן בן זכאי, מובטח אני שהאדם הזה יהיה מורה הוראה בישראל. כלומר, עדינות הדיבור, בזה רואה הגמרא שורש אפילו של גדלות בתורה. דקות ההבחנה בדיבור עדין משפיע גם על הנפש. האדם שמשתמש במילים בוטות, במילים לא נעימות, במילים לא יפות, כשאין צורך בכך, אין בזה תועלת, הרי להלכה צריך להגיד מותר, אסור, טהור, טמא. אבל כשהדברים הם לא להלכה, והאדם נמנע מלהוציא מילים שיש בהן תוכן של גנאי, שלא לצורך, הדבר מבטא מעלה. כי כשאדם מדבר במילים שהן לא עדינות, לא נעימות לאוזן, וכמו היינו אומרים, מעביר מסר למוח שאומר, מה זה משנה? להתייחס להרגשים עדינים. הרגש זה, הרגש אחר, האם התבטאתי במילה יפה או פחות יפה, מה זה כל כך משנה? מה זה כל כך חשוב? וכך האדם מאשר לעצמו, ידבר בשפה שאיננה נעימה כל כך לאוזן, אבל עם הזמן הוא מתרגל שלא לדבר בצורה עדינה. הוא מאבד את עדינות הדיבור, ואז הוא מאבד את עדינות הנפש. כי במה בא לידי ביטוי עדינות הנפש? שאדם מבחין בהרגשות עדינות. האדם יכול להתייחס בצורה לא נעימה לזולת, בצורה בוטה ומעליבה. זו צורה בוטה, גסה. אדם שהוא עדין יותר, אולי גם הוא לא יתייחס לזולת, אבל לא בצורה כל כך בוטה. לדוגמה, הוא רואה את חברו, הוא לא יאמר לו אמרה מעליבה, אבל הוא רק לא יתייחס אליו. זו צורה עדינה יותר, אולי מתורבטת יותר, הוא לא פגע בו ישירות, רק בצורה עקיפה. אבל אדם שהוא עוד יותר עדין, עוד יותר רגיש, הוא מבין שגם זה פוגע בזולת. הוא לא רק מבין, הוא גם מפנים את זה. ולכן, כאשר הוא רואה את חברו, אפילו שהוא לא שמח כל כך לראות אותו, הוא כן יאמר איזושהי אמרה. שלום, מלבין שיניים לחברו, מחייך, מקדים שלום לזולת. למה? כי הוא עדין, יש לו עדינות, יש לו את הרגישות, את ההבחנה, שגם להתעלם מהזולת, לא לומר שלום או לא להקדים שלום, גם זה לפעמים יכול לפגוע ולהעליב את הזולת. ולכן, כשהאדם שומר על עדינות הדיבור, הוא שומר על עדינות הנפש. זה לא רק משהו תרבותי, יפה, לא לדבר במילים לא נעימות, בוטות, מעליבות. זה גם שומר על עדינות הנפש, על הרגישות של האדם. זה לא רק משהו תרבותי חברתי, זה גם משהו מהותי שהנפש של האדם תשמור על העדינות שלה, על יכולת ההבחנה בין הרגשה להרגשה. אחד יכול לומר, אבל לא העלבתי אותו, אבל לא פגעתי בו. נכון, אבל בכל אופן, יכולנו לומר דברים בצורה עדינה יותר, יפה יותר, מחייכת יותר, מפרגנת יותר. האדם אומר לחברו, אני מצפה שתגיע מוקדם יותר לפגישה בינינו. האדם אחר יכול לומר, אני מצפה שתגיע מוקדם יותר לפגישה בינינו. זו אמירה, עם טון עדין יותר. ויש אדם אחר שיאמר אמרה נוספת עוד יותר עדינה. אני מבין שמן הסתם היו את הסיבות שלך לאחר. יחד עם זאת, חשוב לי מאוד שהפגישות בינינו יתחילו בזמן. האמירה השלישית, האמירה הזו היא עוד יותר עדינה. האדם מבין מצד אחד שהאחר יש לו את ההיגיון שלו, את התפיסה שלו, את הצדק שלו. יחד עם זאת, הוא לא מוותר על מה שהוא מצפה, מה שהוא רוצה, והוא מביע את זה. שלושת האנשים האלה הביעו את רצונם. הראשון בצורה בוטה, אני רוצה שתגיע בזמן. השני, בטון עדין יותר, אני רוצה שתגיע בזמן. השלישי, בטון עדין, אבל גם מבין את הזולת. הייתי מצפה שתגיע בזמן, אני מבין שיש לך את הסיבות שלך. בכל אופן, הציפייה שלי היא שנתחיל את הפגישות בזמן. יש כאן עדינות יתר. אדם שיש לו את עדינות הדיבור, יש לו גם עדינות בנפש שלו. עוד אומר בעל המכתב מאליהו, יש מקומות שבהם אסור להרער בדברי תורה. יאמר האדם לעצמו, מה זה משנה? אני לומד תורה במקום הזה, אני לומד תורה במקום אחר, הרי כתוב בזוהר, להתעתר פנוי מיני, אין מקום שפנוי מהקדוש ברוך הוא. אז מה זה משנה? איכן אני מערער בדברי תורה? אומר הרב דסלר, הדבר הזה מגיע עם מקום שבו האדם לא מספיק מעריך ומייקר את דברי התורה. ודאי שאין מקום שפנוי מריבונו של עולם, להתעתר פנוי מיני, אבל בהרגשה של האדם יש מקום של קדושה, יש מקום ניטרלי. במקומות האלה שהאדם יקיים את מה שכתוב בתורה ודיברת בם, בדברי תורה, בם בית של בראשית ברא אלוקים, האות הראשונה של תורה שבכתב, מם מאימתי, האות הראשונה של התורה שבעל פה מסכת ברכות, ודיברת בם, תדבר בם, רק בדברי התורה, נהדר, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, אבל היכן, במקום קדוש או במקום ניטרלי, אבל במקומות המתונפים, אותם מקומות שרבותינו אמרו שלא לערער שם בדברי תורה, כשאדם לא מרגיש את המיאוס במקום הזה, את הביזיון שבלערער שם בדברי תורה, באותם מקומות מתונפים, זה יכול להיות סימן, סמל, שבנפש שלו הוא לא מספיק דוחה את מה שתמה, הוא לא מספיק דוחה את מה שמאוס, והוא יכול לערבב אור וחושך גם יחד במהלך החיים שלו. כי האדם נדרש לייצר הבחנות ברורות בין אור לחושך. ובמקום של חושך אין אור, במקום של טומאה, לא מהרערים בדברי תורה. וכשאדם מהרער שם בדברי תורה, באותם מקומות מתונפים, יש כאן עדות למשהו עמוק, שהוא לא מספיק דוחה את הטומאה. נכון, הוא מעדיף שלא תהיה טומאה, אבל זה לא כל כך גרוע. אם יש טומאה, יש מעין הכשר במוח שלו שאומר, יש פתרון לטומאה. אפשר לערער שם בדברי תורה וזה בסדר. ובכך כנראה האדם שמתנהג בצורה הזו, כנראה מקל לעצמו גם מנושאים אחרים שקשורים אל הטומאה. הוא לא דוחה את הטומאה. הוא עושה כל מיני דברים שיכול להיות שיש במימד טמא, במינון זה או אחר, והוא לא דוחה את זה. הוא מכשיר את זה למען התורה, למען כבוד שמיים. ובכך האדם, במקום לדחות את הטומאה, הוא מכשיר את הטומאה. והוא מרגיע את עצמו שזה בסדר. הרי הוא עושה משהו חיובי. כך האדם לא תמיד מודע בהתנהגות, בשגרת החיים שלו, לסממנים שמעידים על תהליכים שקורים בתוך הנפש שלו. עוד אומר הרב דסלר, אהבת החיים. אפשר להבחין בין בני האדם. האדם אמור לאהוב את החיים שלו. ככל שהאדם ריק מרוחניות, הוא מפקיר את החיים שלו. בין אם הוא מפקיר את החיים שלו, על ידי כך שהוא נותן לזמן לעבור, לזרום. יותר מכך, יש בני אדם שמוכנים לסכן את החיים שלהם, עוד הם קוראים לעצמם גיבורים. הם מסכנים את נפשם בעבור כל מיני פעילויות, ספורט וכדומה, והופכים מזה עוד ערך, ומוכנים ממש להקריב את החיים שלהם, את הבריאות שלהם, את החיים שלהם, והם חושבים שמי שלא פועל כמוהם, עוד הוא פחדן. אבל למה הם פועלים בצורה הזו? מכיוון שהם לא מספיק מעריכים את המתנה האדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, החיים. הזמן, שכמובן הוא פרוסדור, לקראת הטרקלין, זה העולם הבא, עולם הנצח. אצל האדם ההוא, אהבת החיים זה להסתכן, או סתם לזרום, לבזבז את הזמן. אצלנו, זה זמן מנוצל לאהבת השם, לעירת השם, לעבודת השם. גישות שונות, מן הקצה אל הקצה. עוד מצינו, אומרים רבותינו בגמרא, במסכת ברכות, במסכת כתובות, שאדם לא יפתח את הפה שלו לשטן, שלא יאמר דברים שנשמע מהם, כמו היינו אומרים שהוא מזלזל בחיים שלו. כי בזה עצמו, אומר המהרש"א, במסכת כתובות, הוא מעורר על עצמו את מידת הדין. ולכאורה, למה שהאדם לא ידבר באמירות שהן אולי נשמעות לא כל כך טוב? האדם אומר על עצמו שהוא אולי יהיה חולה במחלה מסוכנת. הוא מדבר על עצמו והוא אומר שהוא אולי ימות. הוא מדבר על עצמו בדוגמאות כאלה. מה כבר הוא עשה? מה כל כך גרוע? למה כולם אומרים לו, חלילה, אל תאמר את זה על עצמך, תאמר את זה על מישהו אחר. אל יפתח אדם את הפה לשטן. אומר המהרש"א, כשאדם פותח את הפה לשטן, הוא נותן מקום למידת הדין לקטרג עליו. מה ההסבר בכך? אומר בעל המכתב מאליהו, כשאדם מרשה לעצמו לומר אמרות בסגנון של, הוא אומר על עצמו, שאם תהיה לו תאונת דרכים, אם הוא יהיה חולה, אם הוא ימות, אז הוא יעשה כך וכך, ירגיש כך וכך וכדומה. עצם זה שהוא מרשה לעצמו לדבר בסגנון כזה, או שזה מעיד שבצורה דקה יש לו מימד מסוים שהוא, כמו היינו אומרים, מוכן להפקיר קצת את החיים שלו. הוא מזלזל קצת בחיים שלו. אם הוא היה מדבר עם מלך חשוב, שר חשוב, האם הוא היה מרשה לעצמו לומר אמרות בסגנון של, אתה יודע, אם תיסע בצורה לא נכונה, אולי תהיה לך תאונת דרכים ואתה יכול למות? או שמו ידבר איתו בצורה עדינה ולא בצורה כזו ישירה. בסגנון של, אתה יודע שזה יכול להיות מסוכן? אפשר להגיע למצב קיצוני, לא בריא, אפילו חלילה להיפטר מהעולם? למה הוא מדבר בצורה כל כך עדינה כשהוא מדבר על מישהו אחר? אם מישהו אחר רציני יותר? וכאשר הוא מדבר על עצמו, הוא מרשה לעצמו לזלזל בעצמו, בסגנון שלו, בדיבור שלו. הוא אומר, מה כבר הדיבור הזה ישפיע עליי? מה כבר הדיבור הזה יעשה? לא בהכרח. יכול להיות שהסגנון דיבור הזה הוא דיבור שמעיד שהאדם לא מספיק מייקר את עצמו, את החיים שלו, או שהדיבור הזה מייצר אצלו בהדרגתיות זהות של אדם שמוכן לוותר על עצמו, על החיים שלו, לא בצורה בוטה שחלילה הוא יוותר על הבריאות שלו, אבל הוא כמו היינו אומרים מתחיל בהדרגתיות להעביר מסר למוח שאומר, מה אתה שווה? מי אתה? מה אתה? ובכך האדם בהדרגתיות יכול להפנים ולהטמיע בליבו, מותר לי להפקיר את חיי. הוא אומר לעצמו, אני בכל אופן לא שווה. הוא אומר לעצמו, אני לא כל כך חשוב. וזה עצמו שהוא אומר את זה על עצמו, שהוא מתייחס לעצמו בצורה כזו, מה זה מעיד? זה מעיד שהוא לא מספיק מעריך את עצמו, מחשיב את עצמו. סגנון הדיבור הזה, הוא פותח פה לשטן. מה למדנו? אומר הרב דסלר, הרגשות של האדם הם עדינים כל כך, והם דורשים להתייחס אליהם בצורה עדינה, לא רק בצורה בוטה. האדם לא יפתח את הפה לשטן. מדוע? כי בצורה עדינה, מבלי שכל אחד שם לב לכך, הוא מתחיל לייצר רגש שלו כלפי עצמו, שהוא לא שווה, הוא לא יעיל, הוא מדבר על עצמו בצורה כזו. כשאדם לא שומר על החיים שלו, כשאדם מסתכן בכל מיני דברים, האדם מעביר לעצמו רגשית מסר שאומר, החיים לא שווים, החיים הם הפקר, לא צריך לקחת אחריות על החיים. ובהדרגתיות מעביר הרגשה שאומרת, אתה לא כזה שווה. לכן התורה אומרת, תקפיד על הדיבור שלך, על הדיבור העדין. לכן התורה אומרת, תקפיד אפילו לא לשקץ את נפשך, כי כאשר האדם משקץ את נפשו, הוא מעביר מסר למוח שאומר, זה בסדר, אתה יכול להיות אדם שלא דוחה את מה שמאוס, אתה חלק מהמאוס, זה לא כזה גרוע. ובכך האדם מאפשר לעצמו להיות בתוך אותם דברים מאוסים, הוא מתחיל להיות סוג אדם כזה, שלא אכפת לו הלבוש שלו, הסגנון שלו, הדיבור שלו, האמירות שלו, בינו לבין עצמו, בינו לבין הזולת. הוא נעשה גס רוח. הגס רוח הוא אדם שלא מבחין ברגשות של האדם. אומר הרב דסלר, מי שרוצה לעלות במעלות התורה והיראה, הוא חייב לשמור על הרגשות שלו, לטפח אותם, כי אוצר גדול כל כך של קדושה, איכן תמון? דווקא ברגשות העדינים של האדם, במילים שהוא אומר, בסגנון החיים שלו, אפילו שהוא לא בוטה, אפילו שהוא לא מעליב, אפילו שהוא לא חלילה עבירה, גם אז האדם נדרש לשמור על העדינות שלו. לדוגמה, האדם טועה, האדם עשה טעויות, מרגיש בושה. אומר הרב דסלר, אומר גם המהר"ל מפראג, רגש הבושה יכול לרומם את האדם, ומי שלא מתבייש, לא פעם זוהי עדות לכך שהנפש שלו דבוקה יותר מדי לטומאה, הוא אטום לקדושה. ולמה? חז"ל אומרים, בגמרא מסכת יבמות שעם ישראל הם ביישנים. הם חוטאים, אבל יש להם את מידת הבושה. הם מרגישים שהם מתנהגים לא כראוי, ולכן אמרו רבותינו, אם אדם עבר עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו. ומצד שני, אומר המהר"ל מפראג, כשאין בושה, זה מצב של חורבן רוחני. מדוע? כי האדם לא מרגיש מה לתקן, איך לתקן, איך לשפר. הוא מאבד את הרגש הבסיסי של הבושה. הוא נעשה אז פנים. לכן אומר הרב דסלר, עבודת המידות בצורה נכונה, מיישרת את הרגשות של האדם, שהוא נעשה רגיש, היכן להרגיש רגש של בושה. ובכך האדם מתיישר אל האמת כדי להשתפר. איכן להיות רגיש לזולת? איכן להיות רגיש כלפי עצמו? איכן ללמוד או לזלזל בעצמו? איכן ויגבל ליבו בדרכי השם? כשהאדם לא מתייחס לעולם הרגשות, הוא מבטל אוצר גדול של קדושה שיכול לעזור לאדם להתלטש, לשפר את האישיות שלו. איך האדם יתקן את עצמו כשחלילה יש לו איסורים והוא לא מתייחס לרגשות שאומרים לאדם, רגע, יש כאן איתות, משהו לשנות. איך האדם ישנה את אורחות החיים שלו אם הוא לא מרגיש בושה שיש כאן איזושהי טעות שכדאי להשתפר. איך האדם ילמד להיות רגיש לזולת אם לא שהוא ירגיש במילים שלו, בסגנון שלו, בדיבור שלו, גם אמירות שלו כל אחד שם לב אליהם, שמבטאים חוסר אכפתיות, חוסר רגישות. ללא הרגשות של האדם, האדם לא ישים לב שהוא מתחיל תהליך של זלזול שלו בעצמו, בערך שלו. הוא מרשה לעצמו להתנהג בצורה שהיא גורמת לו לשקץ את נפשו. הוא שותה מכוס מלוכלכת מאוד, הוא עובר על בל תשקצו, כך אומר השולחן ערוך, אבל הוא לא מרגיש שהוא מתחיל תהליך של זלזול בעצמו, זלזול באישיות שלו, כי הוא לא מתייחס לרגשות שלו. תלמיד חכם, שלא יהיה רבב על בגדו, שלא יהיה לכלוך על הבגד שלו. ולמה? שלא יתחיל האדם תהליך של זלזול שלו בעצמו. לכן, רבותינו הקפידו על הרגשות של האדם, שהם יקרים, מקורם, ממקום בריא כל כך, ומי שרוצה לעלות במעלות התורה והיראה, אהבת השם, יראת השם, אהבת הזולת, הוא צריך לשמור על עולם הרגשות שלו, על עולם העדינות בנפש. ואמר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד כסיל? לקנות חוכמה ולב עין. הרבה אנשים קונים הרבה חוכמה, אבל אין לב, אין עדינות בנפש. לכן אומר שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך. למה? כי מהלב תוצאות החיים של האדם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.